משהו לקוי במשרד החינוך. צריכים לשנות את הגישה לילדים שעוברים את הלילות. הם צריכים לשנות חוקים, לא השעיה שלושה ימים, שזה מגוחך. ואף אחד לא יכול לעשות כלום, כי זה הנועל, זה החוקים. בגלל זה מה שהולך היום בבתי ספר, אז אני מאמינה שזה לא מקרה הראשון.
זאת אילנה מושקטין, אימא של ליאן, תלמידת כיתה זין מבאר שבע, שעברה התעללות קשה לפני כשבועיים, והושפלה על ידי חברות, במרכאות שלה, לכיתה, ששפכו עליה חומרי ניקוי, משכו לה בשיער וכיללו אותה סתם, כי בא להן. ליאן התחילה היום לימודים בבית ספר חדש. הבנות המתעללות נשארו בבית הספר, הישעו אותן לכמה ימים, אבל למנהלת אין יותר סמכויות. תדעו שמשהו לא מסתדר פה, הילדה המותקפת עוברת בית ספר, הילדות המתעללות נשארות שם. משהו רע עובר על מערכת החינוך ומשרד החינוך. צבר המקרים הקשים, מעשי אלימות מינית נוראים בלי קשר לפריפריה או למרכז, בלי קשר למצב הסוציו-אקונומי של הציבור, וכן עם קשר מסוים לקורונה. השנתיים האחרונות גרמו לילדים להתבודד, להתרחק ולבהות מול מסקים, זומבים. אבל בכל זאת לא הכל זום ולא הכל קורונה. אונס קטינות בבתי ספר בתל אביב, סיפור שחשפנו כאן בשבע תשע, זה לא רק קורונה. התעללות של ילדות בחברתן לכיתה, זה לא רק קורונה. והילד עמית כהן מבית ספר תיכון בראשון לציון, שחטף מכות מחבריו, זה גם קורונה. וסיפור קשה אחר מאזור הדרום, שפרטיו הסורים עדיין בפרסום, זה גם קורונה. דיווח של מנהלת בית ספר באזור השרון להורים, על שימוש של ילדים בסמים, זה לא קורונה. זה קודם כל ההורים, ואחר כך בית הספר, ובגדול, השילוב האינטגרטיבי ביניהם. מישהו צריך להתעורר שם במשרד החינוך, ומהר אנחנו מאבדים את הילדים. Here comes the money.
Here we go. עכשיו ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענת דוידוב. 103
דיון מרתק היום בוועדת החינוך עם הצבעות שעוד לא הסתיימו, ועדת החינוך של הכנסת סביב החזרה ללימודים בזום. חבר הכנסת סימון דוידסון מיש עתיד ידבר איתנו עוד מעט. בבתי החולים מדווחים על תפוסת צי ואפילו יותר בעקבות תחלואת השפעת. מיד נשאל כאן את הפרופסור אבישי אליס, יושב ראש האיגוד הישראלי לרפואה פנימית, מה קורה אצלו בבלינסון. וגם גל שפעת העופות ביישובים בצפון הארץ מתרחב. נדבר עם יוני יעקובי, מגדל ממושב מרגליות, שישמיד כבר מאות אלפי מטילות, ועם חבר הכנסת מופיד מרי מכחול לבן שמבקש להכריז על מרגליות כאזור מוכה אסון. עוד ועוד יישובים אנחנו שומעים מצטרפים לעניין הזה. וגם היום נמשיך לסכם שנה של השקעות בבורסה, עם אינפלציה שחוזרת ועם תחזיות ל-2022. איפה הכסף? עורכת מלי בנימינוב. על השידור איתנו אליי קונפלד. איפה הכסף? שידור חי גם בפייסבוק גם בטוויטר. פותחים בכותרות. שר השיכון זאב אלקין, חבר קבינט הקורונה מתקווה חדשה, מעריך הבוקר בתוכניתנו 7-9, שאם יצטרכו לפצות עסקים בגלל הגבלות, גם שר האוצר ליברמן ידע לעשות את זה.
אני חושב שגם לשר האוצר ברור שברגע, אם יהיו מגבלות אמיתיות במשק, אם דברים יסתדרו, אז ברור שיצטרכו לפתות. כמו שברור עכשיו, למשל, שבענף התיירות ובענף התעופה צריך לפתות, ועובדים תמיד שרי אוצר לדורותיהם, הם לא ממהרים להכניס את היד לכיס, זה בסדר, בשביל זה הם שרי אוצר, אבל כולם מבינים שענפים שנפגעים בגלל המגבלות, כמו תיירות התעופה, צריכים להיות מפות. ענפים אחרים כרגע לא מוגבלים, תו ירוק זה לא הגבלה. כל מי שיש לו תו ירוק נכנס ופועל כרגע.
ומהיום מתווה התו הירוק והתו הסגול מופעלים בקניונים. אלכס קפלן, מנהל השיווק של הדיזינגוף סנטר, מסביר איך זה יעבוד.
המגבלות החדשות חלות על כל ענפי המסחר, קניונים פתוחים, סגורים, חנויות רחוב, והבלבול הוא אכן גדול מאוד. אנחנו עוד לא קיבלנו את התקנות הסופיות שאושרו רק אתמול בלילה. ממה שאנחנו מצליחים להבין, בעצם הולכת להיות הפרדה בין עסקים לפי הגודל שלהם. כלומר, הקריטריון הוא הגודל בלבד ולא קריטריון אחר, ובעצם חנויות ששטחן הוא מעל 100 מטר יצטרכו לבדוק תו ירוק בכניסה, וחנויות קטנות וסמוכות ששטחן קטן מ-100 מטר לא יצטרכו, וחנויות חיוניות שגם שינו את ההגדרות.
מנהל רשות המיסים, ערן יעקב, החליט על מתן ארכה של 3 חודשים, עד לא יאוחר, מ-31 במרס 22, לתקופה שבמהלכה תאפשר רשות המיסים, למי שביקשו וקיבלו מענקי סיוע לתקופת הקורונה ולא עמדו בתנאים שנקבעו בחוק, לבצע הסדר מיוחד של פריסת תשלומים ללא ריבית להחזרת המענקים. ההחלטה הזאת התקבלה בעקבות ההיענות הגבוהה להסדר שמציעה הרשות, ולאור העלייה בנתוני התחלואה ופניות שהתקבלו בעניין. ושימו לב לנתון הבא, בכל שנה נזרקים לפח 2.5 מיליון טון מזון בשווי של יותר מ-20 מיליארד שקלים. גידי קרוך, מנכ״ל לקט ישראל, הסביר היום בוועדת הכלכלה של הכנסת כמה אנשים היה אפשר להציל עם כמויות המזון הללו.
יש פה יתרון חברתי בצמצום פערים שהוא בוודאי חשוב לכולנו, וחשוב לנו לקחת את המזון הזה ולהעביר אותו למי שצריך. אני אומר שזה לא רע שיש עודפים, אנחנו מדינה מערבית, אנחנו רוצים ללכת לקנות בסופרמרקט ושיהיה לנו כל מה שאנחנו צריכים. זה מחייב את הסופרים, את הקמעונאים, לעמוד ולייצר כל הזמן, שכל הזמן יהיה לנו על המדף מה שאנחנו רוצים, וזה יוצר עודפים. זה בסדר שיש עודפים, לא בסדר הכמויות, אבל זה בסדר שיש עודפים אם לוקחים את העודפים שיש ומעבירים אותם למי שאין לו.
עד כאן הכותרות שלנו, מיד חוזרים עם פרופסור אבישי אליס שאיתנו. שלום פרופסור אבישי אליס, מה שלומך?
שלום ענת.
טוב, קודם כל אתה יושב ראש האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וגם מנהל המחלקה הפנימית בבית החולים בלינסון, המרכז הרפואי רבין. קודם כל, מה קורה במחלקה שלך? אנחנו מדברים על השפעת, עדיין לא קורונה, תכף ניגע גם בזה.
אז המחלקה היא כמו תמיד בתפוסה מלאה של למעלה מ-100%. ביממה האחרונה, היום בבוקר הגעתי למחלקה והיו 15 חולים חדשים שהתקבלו במהלך הערב אתמול. אצל החברים שלי זה נע גם כן בין 15 ל-17 חולים. יש עוד משהו כמו 5 חולים עם שפעת במחלקה, ויש 0 חולי קורונה שמושפזים במחלקה שלי.
תכף נדבר על הקורונה, אבל אתה יודע שאני קראתי באיזשהו מקום שהשנה הזאת היה איזשהו פספוס בזיהוי הזן של השפעת, ולכן בחיסון, ולכן החיסון שלנו לא עובד ב-80-90% על הזן הנוכחי של השפעת. האם אתה יכול לאשר את זה, או שזה עוד מאותו דבר של ההמצאות שאנחנו שומעים?
האמת היא שאני לא יודע אם היה פספוס או לא היה פספוס, אני באמת לא יודע. אני יודע שבניגוד לשנה שעברה, שאיכשהו לא היו חולי שפעת, השנה יש גם וגם וגם.
ואתה יודע למה לייחס את זה בכל זאת?
אני חושב שצריך לייחס את זה א' לעובדה שאנחנו פחות מקפידים על הריחוק, אנחנו קצת פחות מקפידים על המסכות.
קצת הרבה הייתי אומרת.
כן, אני מנסה. ואני חושב שמידת ההתחסנות לשפעת לא מספיקה.
אתה יודע לדבר איתי על מספרים? כמה התחסנו במספרים? אני מדברת על השפעת?
באמת ענת, אני לא יודע להגיד מספרים, אני יודע שהעובדה היא שבכל בתי החולים, בכל המחלקות הפנימיות, יש עלייה דרמטית במספר החולים עם מחלות דרכי נשימה, ובראשן שפעת, וחלק מאוד מאוד מכובד מהם לא התחסנו.
אתה יודע לדבר איתי אבל על גילאים, מי כן מאושפזים? אנחנו יודעים שילדים חולים לשפעת וזה מסוכן להם, וגם מבוגרים מאוד חולים לשפעת וזה מסוכן להם.
אז אני יכול להגיד לך שעוד פעם, בעולמי הקטן, יש הכל מהכל, החל מנשים צעירות, בנות 30, שיש להם אסתמה או מחלת ריאות כרונית, די יציבה, די בנאלית, שבעקבות השפעת הגיעו עד כדי אשפוז וצורך בתמיכה בחמצן וכולי וכולי, באנשים מבוגרים עם מחלות רקע, שגם הם הגיעו לאשפוז וכאן יצאו מאיזון של ספיקת לב, וכולי.
אגב, סוגיית האנשים בהיריון שהיא רלוונטית לקורונה ולחיסון הקורונה, גם פה, כלומר נשים בהיריון, לא משנה אם זה טרימסטר ראשון או שני, יכולות או צריכות להתחסן בכל מצב? כן. לשפעת?
בהחלט.
אוקיי. בהחלט. כלומר זה לא משנה מתי.
בהחלט.
אוקיי, יפה. עכשיו בוא נדבר על הקורונה. אתה אומר שאין לכם בכלל מחלקת קורונה אחת פתוחה אפילו בבית החולים?
בבית חולים בלינסון אין מחלקת קורונה, נכון לרגע זה, כיוון שמספר חולי הקורונה המאושפזים הוא קטן, ולכן ההנהלה בצדק החליטה שבשתי מחלקות פנימיות יהיו שני חדרים בסטנד ביי מוכנים לקלוט חולים שיגיעו. במידה ויהיו יותר מארבעה או חמישה חולים, אז כבר בית חולים יעבור להתנהלות אחרת.
וזה לא מסוכן לשים את אותם חולים בתוך מחלקה, מה גם שהם בחדר ליד, אבל אתה יודע, רופאים באים איתם במגע, אחיות באות איתם במגע, זה לא מסוכן כלפי החולים האחרים?
זה בדיוק מסוכן באותה מידה שיש לך במחלקה חולי שפעת, בדיוק באותה מידה, ומחלות מדבקות אחרות. אז החולים האלה נמצאים בחדר, לפחות אחד משני החדרים שמיועדים לחולים האלה, זה חדר עם בידוד של לחץ אוויר, ולכן ההגנה כאן היא הרבה יותר גדולה. אבל אני חושב שצריך לדבר באמת במושגים של risk benefit. כלומר, אם אתה פותח מחלקה מיועדת לחולי קורונה, וכרגע היא לשמחתנו ריקה, זה אומר שיש פחות מחלקה פנימית, פחות צוות רפואי, פחות כוח לטפל בחולים האחרים, שכרגע מספרם הולך וגדל.
אז אולי סתם אנחנו עושים פאניקה, פרופסור אליס?
אנחנו לא עושים פאניקה משום דבר, אנחנו מסתכלים על הדברים בצורה ברורה, ואנחנו נמצאים בשדה הקרב. ובשדה הקרב מכינים את האופציות שקיימות. אז יש שני חדרים שמוכנים לחולי קורונה, ואנחנו ערוכים לטפל בהם, ואנחנו לא מבלבלים ומדברים אם כן צריך או לא צריך, וכן בא לי לטפל או לא בא לי לטפל, אנחנו ערוכים לטפל בהם. דרך אגב, אנחנו כל יום מקבלים חולים מהקהילה, חולים קלים, שבאים לקבל את הרג'נרון, ובבלינסון זה נעשה בתוך המחלקה, והצוות יודע להתמגן ולטפל בהם. ואנחנו יודעים לטפל בחולי השפעת, ואנחנו עושים את הדברים. צריך רק להבין שהכוח שעומד הוא קטן, הוא עייף, וקשה לו. קשה לו, שלא נדבר על העומסים, ויש בתי חולים אחרים שבהם הפרוזדורים מתחילים להתמלא, ואנחנו שוב חוזרים לחרפה הידועה והמוכרת של הזקנה או החולה או החולה במסדרון.
20 שנה כבר, טוב. עכשיו נכון. תגיד, אז בסדר, זה, על זה אנחנו מדברים פה מדי פעם איתך, אבל בכל זאת, אתה יודע, מדברים על התחזית של האומיקרון ל... עשרות אלפי חולים ביום, כלומר מספרים כאלה שלא ידענו, ומזהירים אותנו מכל הכיוונים, כי אנחנו יודעים כמה זה מדביק מהר, משפחות שלמות נופלות, מה גם שלא במצב, לפחות המחוסנים, לא למצב קשה, אלא עוברות את זה בכלילות. אז יש כאן איזשהו מקום של ניהול סיכונים, נכון?
יש, הכל הוא ניהול סיכונים, אבל כשיש לך עשרות אלפים של חולים, כמו שהמודלים מדברים עליהם, אז גם המספר האבסולוטי של החולים הקשים יהיה גדול. אז נכון שאולי מבחינת אחוזים המספר הוא קטן, אבל אחוז קטן ממספר גדול הוא עדיין מספר גדול, וההיצע והיכולת לטפל בהרבה חולים הוא קשה, הוא קטן. ולכן צריך להסתכל על זה בנקודה הזאת. נקודה שנייה, והתחילו לדבר על זה בצדק, זה הבידודים. אם בן של רופאה או אחות, או כך עזר במחלקה יהיה בבית בבידוד, היא תישאר איתו בבית. אז היא לא תבוא לעבודה.
ויש לכם כבר איזה שהם נתונים כאלה על צוותים רפואיים שנאלצו להישאר בבית בגלל שהילדים חולים?
לא אצלי, וכנראה שזה עדיין לא במספרים גדולים, אבל זה אחד מתרחישי האימה שצריך לקחת אותו גם בחשבון. נכון, המחלה תהיה קלה, אבל הכל, אבל האדם שצריך להיות מוצב בתפקיד כזה או אחר בבית החולים, לא יגיע.
כלומר, זה לא מופרך שחצי מדינה תהיה מושבתת בגלל שצריכים לשבת בבית בבידודים.
נכון, ואת כל זה אפשר למנוע בדרכים שכולנו מדברים עליהם.
100%.
להתחסן.
יפה.
מי שלא התחסן.
ואני אשאל אותך, כמי שמנהל מחלקה, וכמישהו יושב ראש איגוד ישראלי לרפואה פנימית, האם הממשלה או משרד הבריאות נכשלו פה להסביר למה צריך להתחסן? כי כולנו מעודדים, במיוחד רופאים, וגם מי שתומך מאיתנו בחיסונים האלה, וכולנו חוטפים, ואנשים לא הולכים להתחסן.
תראה, אני לא חושב שמישהו כאן צריך לדבר מושגים של כישלון או אשם או משהו. העובדה היא שהערבות ההדדית שקיימת כאן, היא לא קיימת. ואז אנשים הם פשוט פוראי כל חוק, והם לא מתחסנים, והם לא רק שהם פוגעים בעצמם, הם גם פוגעים בסביבה. דבר שבחברה מסודרת שערבה, כמו שאני ערב לך או למאזינים, שאם הם יהיו חולים אני אעמוד ואתפל בהם, אז החובה ההפוכה היא גם להתחסן, כדי לא להגיע למצב הזה, ולהישמר גם לעצמי וגם לסביבתי. וכאן הערבות ההדדית וכל ההתנהלות של מדינה שיש בה התנהלות, לא קיים. וזאת בעיניי, זה בעיניי הכישלון.
אוקיי.
הוא הרבה יותר עמוק אם הממשלה כן הצליחה או לא הצליחה.
אוקיי. פרופסור אבישי אליס, אנחנו צריכים לסיים. יושב ראש איגוד הישראלי לרפואה פנימית ומנהל מחלקה פנימית בבית החולים בלינסון. תודה רבה לך על הדברים האלה.
תודה.
שלום, שלום. ועדת החינוך יושבת על המדוכה כבר כמה וכמה שעות בכנסת, בראשות חברת הכנסת היושבת ראש שרן השכל, עדיין לא מצליחים להגיע למלוא ההצבעות, אם כן ללכת לזום, עם כמה תלמידים ילמדו מהבית, ערים אדומות, יישובים אדומים, כתומים וכו'. אחד המשתתפים שם הוא חבר הכנסת סימון דוידסון, יש עתיד, חבר ועדת החינוך, שלום.
שלום, ערב טוב.
ערב טוב. עקבתי אחרי דיוני הוועדה היום ושמעתי גם אותך כועס מאוד מאוד. תכף אני אשאל אותך מה החליטו בשעות האחרונות, כי אתם חוזרים להצביע. תגיד אתה, על מה כעסת?
תראי, אנחנו בלופ הזה כבר כמעט שנתיים, ואנחנו יודעים ומודעים ורואים כתבות כמעט כל יום על המצב הקשה שהילדים שלנו, הנערים, הנערות, נקלעו. בעקבות אותם סגרים, בעקבות אותם התבודדויות בבית, אני קורא לזה. ומה ששבר אותי באמת זה היה המקרה האחרון, בחור מראשון לציון, שראינו איך עשרות ילדים מתעללים ומרביצים לו, וזה חלק מהפן שלהם, וחשבתי...
היו עוד מקרים, אתה יודע, אני דיברתי על זה בתחילת התוכנית, היו עוד, הייתה ילדה ליאן, והיה עמית כהן שאתה מדבר עליו מראשון לציון, ויש אלימות מינית, ויש אלימות מילולית, ויש הרבה מאוד,
ויש סמים,
ויש דברים, ויש דברים שאנחנו יודעים שאסור לנו עדיין להגיד, שיש צו איסור פרסום לגביהם, כלומר, יש הרבה מאוד דברים... ומה אתה שואל שם בוועדה? אני אגיד לך,
אני מגיע מעולם הספורט, אני בעבר, עד לא מזכבר, הייתי, סליחה, יושב ראש איגוד השחייה, והילדים היחידים שניצלו בזמן הסגרים, בזמן הקורונה, היו אותם ספורטאים שיכלו להמשיך להתאמן, יכלו להמשיך להגיע לאימונים בהגבלות מסוימות, אבל עדיין לחיות את החיים הכמעט נורמטיביים שלהם. הילדים שלא היה להם את האפשרות הזאת, פשוט הם נעלמו לנו, הם הפכו להיות זומבים, הם הפכו להיות ילדים שאנחנו לא מכירים אותם כבר. ומה שאני מבקש, ומה שאני אמרתי היום, ודי בכעס היום, ממשרד החינוך דווקא לא ממשרד הבריאות, למה אתם לא חושבים על תוכנית שתהיה למען הילדים שיגיעו לבית הספר בשטחים הפתוחים, בעולמות הגדולים, לעשות פעילות ספורטיבית, לעשות פעילות אפילו של פעילות של צופים, פעילות של מכבי, פעילות של חברה, פעילות של להישאר שפויים.
כלומר, זה לא משנה אם יש לימודים או אין לימודים, משנה שפשוט קמים, יוצאים מהבית ומגיעים נכון. לבית הספר לעשות פעילות.
נכון, הרי הכסף זה אותו כסף כי משלמים למורים, המורים ממשיכים לקבל כסף, אז המורים מספורט קיימים, צריכים לעשות תוכנית, ואני דרשתי את זה במשרד החינוך, אני מוכן לעשות להם את התוכנית, כאיש שכל החיים שלו עשה את זה, לעשות על התוכנית איך אפשר להפעיל ילדים... במצב שהם 5 מטר אחד מהשני, לא 2 מטר, ולא מצב של קרבה, ולא מצב של חיבוקים.
תגיד.
להגיע ולעשות ספורט.
חבר הכנסת דוידסון, עוד שאלה, היה שם נציג של משרד החינוך?
לא היה. ברגע הזה שהבנתי שאין נציג של משרד החינוך, אני פשוט התפוצצתי. לא ייתכן שבדיון כל כך חשוב, לא יישב בוועדה, שאנחנו יושבים שעות, אתה עכשיו ציינת את זה, אנחנו לא סיימנו, אנחנו רק ב4:45 חוזרים חזרה להצבעות. אם יהיו הצבעות, אבל הנושא הזה שלא נמצא נציג של משרד החינוך, שאנחנו חברי הכנסת יכולים לדבר, להעלות דברים, להתייעץ איתם, לקבל אולי מענה מהם, זה ממש, זה פשוט שיגיע אותנו. פה אנחנו ממש, לא רק אני, עוד חברים אחרים, פשוט פוצצנו בנקודה הזאת, כי זה אבסורד.
אתה יודע שאני שוב מציינת שאני עקבתי אחרי הדיון הזה, ואחרי איזה 10 דקות הגיעה נציגה כלשהי של משרד החינוך, התיישבה בזום והתחילה לענות לשאלות, אני צודקת?
נכון, נכון.
אז מה? אז רק בגלל הצעקות שלך?
יכול להיות שבגלל הצעקות, אבל אני לא מקבל את זה. אני הולך לזה, אני עכשיו בדיוק מסיים לכתוב מכתב לשרת החינוך, יפעת שאשא ביטון. אני פשוט מתרעם על הנושא הזה, שזה, קודם כל שלא יקרה פעם נוספת. אבל לא ייתכן שוועדה שדנה בנושאים כל כך חשובים, לא יהיה נציג של משרד החינוך שידבר
תגיד,
איתנו.
תגיד, מה קורה במשרד הזה? מה קורה במשרד החינוך?
אני לא יודע, אני לא חלק מהתפקוד היום עם מישהו.
לא, אבל אתה חבר ועדת חינוך, אתה רואה שאתה בא למקום, שאתה בא לדיון כל כך חשוב שמכריע בגורל הילדים, אם כן ילמדו מהבית או לא ילמדו מהבית, ואף נציג של משרד החינוך לא תורך להגיע, זה חוצפה שאין כדוגמתה. מה קורה שם במשרד הזה?
יותר מזה, ענת, שלא הגיע אף נציג, גם אין תוכנית מגירה, מה עושים במצב שילדים באמת לא יכולים להגיע ככיתה ללמוד פרונטלית וכיתה רגילה. הרי צריכה להיות תוכנית מגירה. לא ייתכן שבכל מסגרת אחרת, הרי כמו שאמרתי, במסגרות הספורט, לכל אחד יש תוכנית מגירה. מה קורה שאנחנו יכולים להתאמן בקבוצה כזאת, מה יכולים להתאמן בקבוצה אחרת? העיקר לא להפסיד אימונים, לא להפסיד לימודים. ואני באמת דורש ודרשתי שמשרד החינוך יכינו במהרה תוכנית, למצב שילדים לא יוכלו להגיע רגיל לכיתה, רק שלא יגיע מצב שוב שהילדים ילמדו בזום. זה הדבר הכי נוראי שיכול לקרות לילדים שלנו, אנחנו רואים מה התוצאות של זה, אנחנו רואים מה ההשלכות של זה, ובסוף זה ילדים שלנו, שאנחנו אחרי זה צריכים להשקיע כל כך הרבה, גם משאבים
אוקיי,
וגם
אנרגיה. ותגיד, ולמה זה מתעכב? כי יושבת ראש הוועדה שרן השכל לא רוצה לקבל את ההצבעה כפי שהיא, כלומר, את מה שהולכים להחליט שם נגיד ללמוד בזום?
נכון, שרן נגד לקבל את ההחלטה כפי שהיא של הממשלה. את האמת להגיד לך, נת, גם אני נגד. אבל אני אתן, אנחנו ניתן להם מספר ימים מאוד מאוד מצומצם כדי להגיע עם תוכנית חדשה שאנחנו דורשים אותה.
על מה הולכים להצביע?
אנחנו בעצם הולכים להצביע על ההצעה של הממשלה שטוענת, שקובעת בעצם, שבגילאים כיתה זין מרחיבים את זה מערים אדומות לערים כתומות, הנושא של ה-70% מחוסנים, זאת אומרת במצב שיש מאומת ואין 70% מחוסנים בכיתה, הילדים פשוט נכנסים לבידוד וילמדו בזום.
כן.
ואנחנו מבקשים להוריד את הערים הכתומות, להשאיר רק את הערים האדומות, זה פעם אחת. ובנושא של כיתות א' עד ו', פה הסוגיה היא קצת יותר בעייתית, כי משרד הבריאות טוען שההדבקה המרבית, ההדבקה הגדולה היא דווקא בכילאים האלו, והם מאוד מאוד חוששים מכיתות שילמדו עם מאומת בכיתה.
נכון, כי יש לזה השלכות גם על ההורים וגם על מקומות עבודה וכו'.
נכון.
ושורה תחתונה?
אנחנו מבקשים ליום ראשון שיגיעו תקנות חדשות, שהתקנה אומרת שבמידה ויש מאומת, הילדים עושים בדיקת PCR, ואם הבדיקה היא שלילית יוכלו לחזור ללמוד, במידה והבדיקה כמובן חיובית נכנסים לבידוד כמו באופן רגיל, אבל לעשות ככל יכולתנו שהילדים יהיו במסגרות, שיגיעו למסגרות, שאת יודעת מה זה, אף אחד לא דיבר על שיעורי חשבון, ספרות, לשון, לא משנה מה, דיברו על הנפש של הילדים, שיביאו אותם, שיעשו ספורט.
לגמרי, טוב, אנחנו צריכים לעצור, והמשך יבוא כמו שאנחנו אומרים, חבר הכנסת סימון דוידסון יש עתיד, חבר ועדת החינוך, בהצלחה בהצבעות, אם יהיו בכלל כאלה, תודה רבה לך.
תודה רבה.
שלום, שלום. אנחנו להתכונים, מיכל באולפן. עכשיו נדבר על שפעת אחרת, שפעת העופות, גם שם, וזה סיפור גדול מאוד. שניים מצטרפים אלינו, יוני יעקובי ולולן, מגדל ממושב מרגליות, שלום יוני.
שלום ענת.
מה נשמע אצלכם?
וואלה, לא פשוט.
כי מה?
לא פשוט, לא קל, גילו אצלנו בתחילת שבוע שעבר את שפעת העופות, 250 אלף עופות הוסמדו עד היום.
זה בגידולים שלך, או בסך הכל במרגליות?
כל מרגליות, 250 אלף עופות הוסמדו, אני סך הכל, 11 אלף עופות.
וואו.
מצב לא פשוט.
שזה אומר מה, איך מאתרים את זה, איך רואים שזה קורה, עופות פשוט מטילות מתות? או מה?
לא, מה שקורה עם שפעת העופות, שאנחנו מזהים פתאומית תמותה חריגה. תמותה חריגה, אנחנו מיד מודיעים לרופא שלנו, של המעבדה, מיד תוך מספר שעות הגיעו, בתחו, לקחו בדיקות דמים מהלולן שגילו את זה אצלו, אחרי כמה שעות הודיעו שהלול המסוים נגוע, וזה פרץ כמו אש בשדה קוצים. ותוך יומיים שלושה המון לולים במושב נדבקו. השירותים הווטרינריים בהחלטה גורפת הוציאו צו על מרגליות, הפסיקו את השיווק ביצים, עשו סגר על הלולים, וההמשך ידוע, שהשמידו את כל העופות.
ואין עופות, וחבל על העופות והלכה הפרנסה.
קודם כל, חבל על העופות בוודאי,
נכון.
בצורה שהם מתו וכל זה, הלכה הפרנסה, ואני רק רוצה לציין שבלי קשר לכל זה, הממשלה עומדת לעשות עכשיו רפורמה בענף הלול, לפתוח את השוק, שכל אחד יגדל כמה שהוא רוצה ואיך שהוא רוצה.
וגם ליבוא.
וגם ליבוא, שזה הכי חמור, אותנו בודקים בציציות, וכל הביצים שמגיעים לפה, אף אחד לא יודע מאיפה הם באו, למה הם באו, איך הם היו.
נכון, על הרפורמה דיברנו אתמול, אבל אתה יכול, אתה יודע לומר לי שנגיד ביבוא יש ביצים מקולקלות שעלולות
לפגוע
בנו? אתה לא יודע להגיד את זה.
אני לא יודע, אבל גם זה העניין, שלא יודעים. אצלי בלול פעם בחודשיים באים, בודקים. בודקים סלמונלה, בודקים...
בסדר, אבל אנחנו לא המדינה הראשונה שמייבאת, בוא.
אין לי בעיה.
אז
כמו
מה?
כמו שבודקים אצלי, אז בואו נבדוק. עכשיו, למה לתת פרנסה לחוץ לארץ שיש בארץ? אני לא רואה לנכון שעקרת הבית קונה במהלך חודש 50 שקל ביצים. אני לא רואה איזה יוקר מחיה יש ב-50 שקל ביצים. מה, איך יכול להיות המשחק?
כן. בכל המאגר, כן, בכל המארג הזה אתה יודע שביצים עוד זה הנקודה היותר זולה. אני רוצה לצרף אלינו צ'ריטי יוני, את אלוף משנה במילואים חבר הכנסת מופיד מרעי, שהוא תושב חורפש, והוא איש הצפון, ושלום לך.
שלום לך, לכם, למאזינים וגם ליוני.
טוב, אני רוצה לשאול אותך, מה אתה הולך לעשות? כי אתה מבקש, אני מבינה, להכריז על מרגליות כאזור מוכי אסון. בינתיים אנחנו שומעים על עוד שלושה מוקדים, עין החורש, רמאון וגבעת יואב, נכון?
אם לא תהיה השתלטות על הנושא הזה, אז יהיו לנו כן עוד מוקדים, ולא רק בשלושה האלה, אבל זה התחיל במרגליות. וגם אחרי השיחה שלכם עם יוני, וגם אחרי השיחה שלי איתו לפני יומיים, ואנחנו רואים שבעצם מושב שלם, כל הלולים שלו, כל העופות הומתו, ואין להם כרגע מקור להתפרנס. ואני מזכיר כאן שכל יישובי קו העימות, בגליל ובצפון בעיקר, הפרנסה המרכזית שלהם זה ביצים. לכן, זה לא רק העופות עצמם, העופות, זה הפרנסה. מה קורה? הם היו צריכים כל יום לשווק ביצים.
נכון.
מה קורה עד ש...
אתה התחלת להניע כבר מהלך בכיוון הזה? דיברת עם אנשי האוצר, הגעת לשר האוצר, חבר הכנסת מרי?
אני מתחיל להניע את המהלך על פי הכללים כאן בכנסת, לראות איך אנחנו מגיעים, ולמצב שכן תהיה החלטה, גם מול השרים, זה לא רק מול חברי הכנסת.
100%, ועד עכשיו... מישהו...
אני בתחילת התהליך.
ומה אתה רוצה בעצם בשורה התחתונה?
אני רוצה בשורה התחתונה שתושבי מרגליות וכל יישוב כזה שנפגע והאסון פגעת אותו, שהמדינה תכיר בזה כאסון טבע.
שיש לזה משמעות כלכלית מאוד גדולה.
כן, בהחלט, ברור. זה מחיר של העופות, זה מחיר של התערובת עצמה שהתקועה שם בפילרינג. הביצים עצמם שהיו אמורים לשווק כל שבוע. ראה להם עוד מקור פרנסה אחר או חלופי, שיכול לתת להם פרנסה במקום הביצים. כל זה, טבלה נגררת לאירוע שקרה.
יש למהלך שלך תמיכה? או שאתה לבד הולך על כל הסיפור הזה?
אני חושב שיש לנו הרבה חברי כנסת שבכלל תומכים בחקלאים, שבכלל תומכים שהרפורמה, שמדברים עליה צריכה להתבצע.
כי אתם בכחול לבן לא בדיוק תומכים ברפורמה.
אנחנו תומכים, אנחנו... מה זה לתומכים? בדיוק ההפך שיצא מאיתנו, כן? אנחנו בעד שהרפורמה, מה זה? הרפורמה צריכה להתבצע מול החקלאים עצמם. כן. לא יכול להיות שיתבצע מהלך כלשהו בלי לפנות לקהל היעד. קהל היעד זה החקלאים, שם נמצאת החוכמה, ושם גם נמצא הניסיון. אם לא לוקחים את החוכמה, ולא כל כך דוקים את הניסיון,
מיד,
לא
מיד
יכולים. יוני.
אני לא יכול להגיד משהו, ענת?
כן, אז זהו. אז קודם כל, תכף תגיד מה שאתה רוצה להגיד, אני רק רוצה לשאול מה עומדן הנזקים עד כה. איך אתה מעריך את זה בכמה? עם יוני, עם יוני.
אני רוצה קודם כל להגיד משהו שאת בטח יודעת, שאני לא ידעת שמופיד על הקו.
נכון, לא ידעת.
הוא היה הראשון שהתקשר ואמר, יוני, מה קורה אצלכם? הוא היה הראשון שהרים את הדבר, אמר, מה קורה, יוני, מה הבעיה?
יפה, הלוואי שיצליח להניע את התהליך. עכשיו אני שואלת אותך, כמה הנזק שלך?
קשה לי מאוד להעריך כלכלית, מדובר על נזק אדיר, זה לא אחד ולא שתיים, זה 600 אלף עופות שהונתו, זה גילאים שונים של להקות, מדובר על נזק בכמה מאות מיליונים, אני לא, זה ישמע כאילו זה, זה מביא חורבן על מושב מרגליות, אנשים חיים מזה, אנשים קשי יום, אנשים כאילו שלא, אנחנו לא רוצים טובות, אנחנו לא מבקשים רחמים, אנחנו לא זה. אנחנו פה על הגבול כי בחרנו לשמור על מדינת ישראל. קיבלנו מכה. מדובר על כל משק קטן של 2,600-2,500 עופות, ו-8,000 עד 9,000 שקל לחודש למחיה. אנשים בני 70, 80, שזאת היא הפרנסה היחידה שלהם. אין לי, אני לא, הם לא יכולים ללכת, אני בן 50, אני אלך יעבוד. אנשים אחרים לא יכולים ללכת.
אוקיי. יוני, בוא נעצור כאן, יוני יעקובי לולן, מושב מרגליות. שורה תחתונה, חבר הכנסת מופיד מרי, כחול לבן, בוא נסכם. לאן זה הולך מכאן?
זה הולך מכאן לזה שאנחנו צריכים לעמוד ליד המול וליד החקלאים ובעלי הלולים בצפון, לא רק בעלי הלולים, גם החקלאים. נאמר פה משפט אחד וחשוב מאוד לזכור. ענף הלול וענף המטילות והביצים שנמצאים כרגע בשווי כרמוד זה הפרנסה היחידה. המושבים שנמצאים בקו העימות הם גם מוצבים, הם מגנים להביא שיחיו בשלום ובשקט. ככה צריך לראות את זה, ככה אנחנו צריכים לעמוד לידם, ככה אנחנו צריכים לעזור להם.
אוקיי, ולכן טוב.
ולכן זה נקודת המוצא שלנו, משם אנחנו צריכים להתקדם.
טוב, בהצלחה לכם, ושזה יעצר כאן. תודה רבה לשניכם. חבר הכנסת מופיד מרי, אלוף משנה במילואים, ויוני יעקובי לולן, ממושב מרגליות. תודה.
כל טוב לך.
שלום, שלום. טוב, נשנה כיוון לגמרי, אנחנו, אתם יודעים, עושים כל מיני סיכומים, סיכומי שנה בכל מיני תחומים, ועכשיו נדבר עם דרור בת, שהוא סמנכ"ל השיווק של פלאפון יס ובזק בינלאומי, ונדבר איתך דרור על דוח השימושים הגדול של החברות האלה ב-2021, יש קורונה, כבר שנתיים, עוד מעט יותר לצערנו, ואנחנו קצת לומדים לחיות עם הדבר הזה, וגם בכל האמצעים האלה, של הרשתות, של הקניות ברשת, ועוד ועוד. שלום דרור.
שלום ענת.
טוב, אז קודם כל, תרגם לי את זה. איך עברה השנה הזאת?
כן, אז תראי, זה מאוד מעניין להשוות את השנה הקודמת, את 2020, שחווינו בשינוי דרמטי באורך החיים, בהיקף השימושים, ומעניין להסתכל באמת מול השנה הזאת שהולכת ותסתיים לשנה האזרחית שתסתיים השבוע, לבדוק מה נשאר איתנו, מה הושרש, ומה בעצם אולי חוזר או מתחיל לחזור אחורה לעידן טרום קורונה.
אז מה אתם רואים?
אז באמת מה שנשאר זה עלייה בהיקפי הגלישה, גם מהמחשבים, כמובן מהבית, מהעבודה, וגם מהסולולרי, זאת אומרת, עלייה גדולה מאוד בהיקפי גלישה. בכלל יש עלייה מטאורית בהיקפי הפעילות הדיגיטלית, תוכל להרחיב תכף.
יש לכם חלוקה אגב לפי גילאים, מפני שאנחנו מדברים הרבה על הזום, אז ילדים יושבים יותר, מבוגרים שלא יכולים לצאת מהבית, יש פה כל מיני חלוקות.
אז זה נכון, בעניין הזה המגמה היא ברורה והיא חוצת גילאים, זה נכון לכל הגילאים, ואנחנו רואים את זה בבירור, שבאמת העלייה גם בנושא של הזמנות של משלוחים, גם עלייה בכל מימד דיגיטלי, את רואה אותו לכל אורך, לכל הגילאים. מנגד, מעניין מאוד להסתכל מה מתחיל אולי לחזור לעידן טרום קורונה, למרות ששוב, את יודעת, אנחנו לא ממש יודעים להגיד מה יהיה בחודש הבא. מה, למשל, ירידה בהיקף הפעילות של זום, זה הגיוני, בכל זאת חזרנו ללמוד, חזרנו לעבוד.
נקווה שלא נצטרך שוב, כן, כי מדברים על זה בדיוק.
נכון. לדוגמה, טיסות לחול, תראי, השנה טסנו פי 4.5 לחול מאשר בשנה הקודמת, אבל שוב, זה עדיין רחוק רחוק מאיפה שהיינו ב-2019, זה צריך להבין.
תגיד, יש גם סכנות שאנחנו מודעים, אבל אתם מגלים איזה שהם סכנות וסיכונים תוך כדי הגלישות, הקניות וכל מיני דברים כאלה?
תראי, עולם הסייבר והסכנות בגלישה הקיימות, אני חושב שאנחנו עושים רבות גם לעזור בחינוך וגם בלשמור על ידי אמצעים שאנחנו מפעילים בצורה אוטומטית, גם בגלישה הקווית וגם בגלישה הסלולרית, בשביל לשמור על הציבור, אבל זה בהחלט נקודה שכל אחד צריך לסמן לעצמו, להיזהר, להישמר, לעבוד בעניין הזה לפי הכללים.
כמה אנחנו יותר משתמשים ברשת, בקניות ברשת, בצפייה במסכים, לפטופים, כל מיני...
אני אתן לך כמה נתונים מעניינים. קודם כל, המלכה החדשה הבאיר, זו הטיקטוק.
וואלה.
היא עשתה את הצמיחה הגדולה ביותר השנה, ממש עלייה של 50% בהיקפים. עכשיו תראה, עדיין פייסבוק היא יותר גדולה ועם שימושים יותר גדולים, אבל פייסבוק צמחה באחוזים בודדים, וקנה לה וואטסאפ וקנה לה טוויטר, אבל הטיקטוק פשוט צמיחה מטאורית, שוב, וזה לא רק אם מישהו נוטה לחשוב שזה ילדים ובני נוער, זה לא נכון, גם פה זה גילאים יותר גדולים, אז זה דבר אחד שאנחנו יכולים לראות.
יש לא מעט סיכונים בדבר הזה, ראיתי סרט מעניין מאוד על כל מיני הפרעות אוכל, בולמיה וכל מיני דברים כאלה, שזה סיפור גדול, עשו סרט אוסטרלי מעניין, ממליצה לאנשים לחפש ברשת, ועוד דבר אחד לסיום דרור.
דבר אחד, אני אגיד אולי המלכה השנייה שלנו זאת יוון, שהיא המדינה שאליה הישראלים הכי עדיפו לטוס השנה, ובעצם עברה פה גם את טורקיה וגם את ארצות הברית, וכולי תקווה שבחורף הקרוב נוכל להמשיך לטוס.
טוב, הלוואי, הלוואי, לטוס לא אכפת לי, טיק טוק וזה, אני קצת מסתייגת, אבל בסדר.
כל אחד את מה שהוא מעדיף.
לגמרי, דרור בעצם, מנכ"ל השיווק של פלאפון, יס בזק בינלאומי, תודה רבה דרור.
תודה לך.
להתראות. אנחנו לפרסומות ועוד עוד סיכומי בורסה. אורי גרינפלד, אסטרטג ראשי פסגות. אהלן אורי, מה נשמע?
אהלן ענת.
שלום, שלום. לפני הסיכומים, בוא נעשה סיכומון של היום.
טוב, אז יש לנו סך כל יום עם ירידות קלות פה בבורסה בישראל. מדד תל אביב 35 יורד ב-0.1, מדד תל אביב 90 יורד ב-0.2. צריך להגיד, בניגוד למגמה שאנחנו רואים היום בעולם, סך כל הנאסד"ק עולה ב-0.6% כשהוא חוזר מהחופשה. המדדים באירופה עולים בסביב 0.5%, הדאקס ב-0.4, הקאק הצרפתי וקצת יותר.
טוב, ישראל מתקנת היום.
בדיוק.
יפה, טוב, אז בואו נדבר על הסיכומים שלנו, נפתח בביטקוין, שהוא סוג של כוכב עולה יורד כזה?
בכלל לא, למה קריפטו, 2021
בדיוק, היה... בדיוק, כל הקריפטו.
הייתה שנה שהקריפטו בעצם עבר למיינסטרים, אפשר להגיד. אם זה בפעם ראשונה שאנחנו רואים בעצם ETF, מה שנקרא בישראל קרן סל, שמאפשרת להשקיע ללקוח הפרטי שאין לו ארנק דיגיטלי, מאפשרת לו להשקיע בעצם בביטקוין, אם זה ה-NFT שכבשו את העולם, אותם חוזים שמאפשרים לך לקבל את זכויות על איזשהו נכס דיגיטלי, שהפכו להיות הטרנד החדש, ואנחנו רואים עליות של מאות ואלפי אחוזים בחלק מה-NFT האלו. אנחנו רואים תופעה, בעצם מה שהיה פעם רק ביטקוין, גם הביטקוין כמובן עלה, והרבה מטבעות דיגיטליים עלו במאות ואלפי אחוזים, אבל אנחנו רואים בעיקר תופעה שהעולם הזה מאוד התרחב ומאוד נכנס למיינסטרים.
כן, אני לא אשאל אותך אם זה טוב או רע, אבל זה פשוט עובדה. כלומר,
אנחנו נדע בעוד כמה שנים כנראה.
כן, בדיוק. טוב, אז בוא נלך רגע לאינפלציה שמרימה ראש. גם אצלנו ככה בקטנה, אבל ארצות הברית כבר ממש רואים שם מגמות, וזו מגמה עולמית.
כן, אם מסתכלים באמת על המגמה הכלכלית הגדולה של 2021, זו חזרתה של האינפלציה. אחרי 20 שנה שהעולם חי בסוג של אינפלציה, האינפלציה נמוכה בכל העולם. בארצות הברית האינפלציה כבר מתקרבת ל-7%, וכנראה תעבור את ה-7% בחודשים הקרובים. גם באירופה סביב 4%, פה בישראל אינפלציה של כמעט 2.5% אחרי שנים של 0, ואפילו אינפלציה שלילית. רק שכמסתכלים קדימה, צריך לקחת את הדברים עם כפית של מלח, כי סך הכל יש הרבה גורמים שהוסיפו לאינפלציה בשנה האחרונה, שאפשר להסתכל עליהם ככאלו שלא ימשיכו ל-2022, למשל העלייה במחירי האנרגיה של עשרות אחוזים, שכנראה, מסתכלים קדימה, סביר להניח שלא נראה למשל את מחיר הגז באירופה מזנק בעוד 500% בשנה הבאה. מצד שני, יש גורמים שימשיכו להיות אינפלציוניים, אם זה שוק הנדלן בכל העולם, בארץ מרגישים את זה בטח,
מאוד.
אבל בכל העולם שוק הנדלן בעליות חדות, דו ספרתיות, וזה ימשיך להשפיע כן. גם במהלך 2022,
אוקיי.
אם זה השכר שעולה בהמון נושאים, ונמשיך לראות סביבה חדשה.
אורי גרינפלד, אוקיי, אנחנו עוצרים כאן, תודה רבה אורי. איפה הכסף עורכת מעלי בנימין, אבל השידור איתנו אליי קורנפלד בדיגיטל, מיכל קדוש, שמתי דויק ומאור רטה, מיד בן כספית ואריה אלדד. אני אבוא מחר ב-4. שלום שלום.